לפני כ-15 שנה שמעתי סיפור יפהפה שהולך איתי מאז, ואני מבקש לחלוק אותו איתכם היום. הסיפור היה על מלך שרצה מאוד שבכיכר המרכזית של עיר הבירה תופיע דמות דיוקנו, ציור מרשים שכל האזרחים יוכלו להסתכל, להתפעל מיופיו של המלך. אבל המלך הזה היה חובב קרבות, נתן לכל מיני מסעות כיבושים, ובמהלך השנים, תוך כדי קרבות, הוא איבד פעם אחת עין, ופעם שנייה איבד רגל. והצייר שמצייר את המלך אמור לקחת בחשבון את הנתון הזה. ופרסמו מכרז, מחפשים צייר אומן שיצייר את המלך, שכר גדול הובטח למי שיבצע את המשימה. מגיע אדם לארמון ואומר, אני במשך חודש שלם עובד בימים ובלילות, וכולם מחכים בקוצר רוח אל התוצאה. היום הנחשף מתאספים השרים, הדוכסים, היועצים, וכמובן עוד מלכותו, ומסירים את הלוט מעל התמונה. וכולם מסתכלים ורואים תמונה יפהפייה של המלך. רואים אותו שם? פשוט מושלם. לו שתי עיניים, שתי רגליים, שום דבר לא חסר. כל השרים מתפעלים ואומרים, מדהים, איזה יופי. ורק המלך מתרגז. חצוף, שקרן, מה ככה אני נראה? על מי אתה עובד? השליחו אותו לכלא. מפרסמים שוב, מחפשים צייר שיצייר את המלך. לוקח זמן, אבל מגיע אדם לארמון ואומר, אני אעשה את זה. וגם הוא עובד חודש שלם בימים ובלילות, וכולם בקוצר רוח, ומה יעשה? מגיע היום, וכולם מצפים לראות מה יצא, הם מסירים את הלוט מעל התמונה. רואים שם את המלך? כמו שהוא ככה. חסר עין, חסר רגל. וכל השרים מתפעלים, הם אומרים, וואו, מדויק. זה פשוט זה. רק המלך רותח מזעם. אומר לו, איך אתה מעז? ככה לבזות אותי לפני כולם, שזה מה שיראו? השליחו אותו לכלא. מפרסמים בשלישית, מחפשים צייר שיצייר את המלך. בנות, יש מתנדבות? יש פה מגמת ציור באולפנים. הפעם זה לקח יותר זמן. בסוף הגיע מישהו, אמר, אני אעשה את זה. אמרו כולם, וואי, חבל עליו. דווקא היה בחור טוב. אבל הוא עובד חודש שלם, וכולם מצפים, ומה יצא? ובבוא היום, כולם מתאספים, שרה לחתוך את המתח והאוויר, ומסירים את הלוט מעל התמונה. רואים שם את המלך, רוכב על סוס, והסוס עומד על גדת הנהר, ורואים אותו ככה בפרופיל מהצד, והמלך מחזיק איזה חץ וקשת, מכוון אל האופק, עין אחת עצומה, רואים שם שכפים, השמש שוקעת. השרים בדממה. כבר למדו לקח. אף אחד לא מעז לפצות את פיו. כולם נושאים עיניים אל המלך. מה הוא יגיד? המלך אומר, מדהים. זה בדיוק אני. תנו לו את הפרס. מה הוא עשה, הצייר הזה? אז קודם כל אני אגיד, מה הוא לא עשה? הוא לא שיקר. הוא לא המציא כל מיני איברים שהם לא קיימים. אבל מצד שני הוא גם לא הבליט את החסרונות. לא בציור את המלך. היה אפשר לראות בפרופיל רק רגל אחת, זאת שישנה, והיה אפשר לראות עין אחת, זאת שפקוחה. הוא שם בחזית את הטוב, את הקיים, ואת השאר הוא לא העלים, הוא נמצא שם, אבל קצת בצל. הסיפור הזה מקפל את אחד העקרונות החשובים בחיים, והוא שמציאות זה מה שהאדם בוחר למצוא. והאדם בוחר למצוא את מה שהוא בוחר לחפש. כלומר, אנחנו יכולים לראות שני אנשים שעמדו מול אותה מציאות. וכל אחד מגיע למסקנות שונות מה יש פה. דוגמה מפורסמת, 12 אנשים שבאים לתורת ארץ כנען. 10 מתוכם חוזרים מפוחדים, מזועזעים. ארץ אוכלת יושביה, זה הסוף שלנו. שניים אומרים, אלו נעלה וירשנו אותה. אבל איך? כולם עברו את אותה דרך, ראו את אותם נתונים. איך מגיעים לכאלה מסקנות הפוכות? התשובה היא, המציאות היא אותה מציאות, אבל העיניים, המבט של האדם, הוא הדבר הקריטי, והוא זה שמכריע בסופו של דבר מה הוא מוצא. אתן דוגמה מהחיים שלנו, סיפרה מישהי שהיא קנאה מאוד בחברה טובה. חברה עבדה באיזה חברת הייטק, ואומרת לעצמה, למה אם כן ואני לא? אני לא פחות חכמה, לא פחות מוכשרת. גם אני הייתי רוצה, איזה תנאים, והחופשות, והאוכל, וה... יום אחד מגיע אליה חברה, ואומרת לה, תקשיבי, התפנתה משרה אצלנו, מחפשים מועמדים, רוצה להגיש קורות חיים? היא אומרת, כן, לזה חיכיתי. שואלת קורות חיים, ואחרי שבוע מזמנים אותה לראיון. היא מגיעה. נכנסת אל הראיון, מי שיושבת מולה, זאת אחת הסמנכליות, אישה מאוד בכירה שם בחברה. בתחילת הרעיון, הכל היה נהדר. שואלת שאלות ויונה. ואז פתאום אחרי 5 דקות, משהו לא ברור קורה. ופתאום המראיינת מתחילה לצוק עליה, להעליב אותה, להשפיל אותה. היא הייתה בהלם. ככה נראה רעיון עבודה? מזעזע, מי רוצה לעבוד בו בכלל? זה היחס לעובדים? יצא משם אחרי 5 דקות עם דמעות בעיניים. עד כאן. ואותה רבותיי, זה תרחיש מספר 1. אני עכשיו עובד על תרחיש מספר 2 של אותו סיפור. היא מגיעה לראיון, היא עומדת להיכנס, עובר שם אחד העובדים ואומר לה, שלום, את עובדת, באת פה לראיון? יפה, שלך בהצלחה. זאת שמראיינת אותך, באמת, אישה מקצועית, מעולה. יש לה איזה שריטה. לפעמים, קופץ לה פיוז, היא מתרגזת, לא ברור על מה, ופתאום התחילה לצעוק עליך, ואחרי זה מתנצלת, תדעי, זה קורה להם כולם, אל תקחי את זה אישית. נכנסת לראיון, 5 דקות ראשונות נהדר. אחרי 5 דקות, התחילה לצעוק עליה, להעליב אותה. אומרת לעצמה, וואי, צדק הבן אדם. איזה התנהגות, שתטפל בעצמה. זה לא עושה ככה. תעשה את זה עם לקוחות, תטפל עסקאות. טוב, אולי בשביל עבודה כזאת משתלמת, שווה לספוג את זה פעם אחת. נעבור את זה. איכשהו היא צולחת את הרעיון. עד כאן תרחיש מספר 2. אתם איתי? אני אומר לתרחיש שלישי ואחרון. היא מגיעה לרעיון. היא עומדת להיכנס. ניגשת אליה החברה שלה, זאת שכבר עובדת שם. היא אומרת לה, תראי, אסור לי לגלות לך. אבל יש פה כזה קטע, שברעיון רוצים לבדוק איך האדם עומד בלחצים. איך הוא מתמודד עם דברים לא צפויים, עם התנהגויות מפתיעות. קחי בחשבון. שתוך כדי הרעיון יש מצב שפתאום היא צועקת עלייך, מעליבה אותך, זה המבחן שלך, תתכונני. היא נכנסת לרעיון, 5 דקות ראשונות על מי מנוחות. כל הזמן, מה עובר לה בראש? נו, מתי התחיל האקשן? כשפתאום אחרי 5 דקות היא מתחילה לצעוק עליה, היא אומרת לעצמה, אופה, הרגע שציפינו לו. והיא מעליבה אותה, והיא, מה זה רגוע? נופת צופים, עונה לה על כל השאלות, תענו. היא אומרת לעצמה, איזה שחקנית היא זאת, הסמנכלית, היא בזבוז, צריכה ללכת לתיאטרון. כשהיא יוצאת משם, 5 דקות, חברה מחכה לה בחוץ, אומרת לה, נו, איך היה? היא אומרת לה, מעולה, נראה לי שהתקבלתי. תראו, מה היה פה? 3 תרחישים, כשהמציאות נראית אותו דבר, כלומר, הרעיון מתחיל בטוב, ופתאום צעקות, אלבונות, שהוא לא ברור. מה עשה את ההבדל? ולמקרה הראשון, לשני, לשלישי. תשובה היא, מה שהיה לה בראש? המבט שבו היא הסתכלה, איך היא ניתחה את מה שקורה פה. זה היה הבדל של שמיים וארץ. אותה מציאות, אבל העיניים, איך הבן אדם מסתכל על מה שקורה, זה מהפכני. היה אדם שהחיים שלו זה דוגמה מופלאה לאיך האופן שבו אדם בוחר להסתכל ומשנה את הכל. החיים שלו היו קשים. בגיל 9 הוא מתייתם מאמא. בהמשך הוא עובר התעללות בבית, האחים שלו שונאים אותו, כמעט הורגים אותו. בסוף הם מוכרים אותו לאיזה ארץ זרה. וגם שם מסלול האיסורים לא נגמר, בסוף הוא מוצא את עצמו בכלא. בוא נגיד שאם היינו מביאים לפסיכולוג את קורות החיים של הבחור הזה עד גיל 17 בסך הכל. מה זה גיל 17? כיתה י' א'. יש פה כיתה י' א'? הוא היה אומר, טוטלוס, אבל אדם, תראה עכשיו טיפול לכל החיים, תרופות, מה יהיה איתו? אני אגיד יותר מזה, יוסף, כל דבר טוב שהוא עושה, מקבל סתירת לחי. אבא שולח אותו לראות מה שלום האחים שלו. יוסף יודע שהם שונאים אותו. אם הוא היה רוצה להתחמק, יש דרכים, אבא, כואב לי הרגל, אין לי סוללה, קר בחוץ, חם בחוץ. אבל לא, אבא אמר, אני עושה. כיבוד הורים מצווה חשובה, נכון? איך כתוב? כבד את אביך למען יאריכון ימיך. יוסף מקיים מצוות אב. מה התוצאה? כמעט הורגים אותו בגלל הדבר הזה. אבל זה לא נגמר. הוא הגיע למצרים, ונער בן 17 עומד בניסיון בלתי נתפס. אשת אדונו מנסה לפתות אותו. היה לו את כל הצידוקים שבעולם להגיד, כולם שנאו אותי, כולם היו נגדי. סוף סוף בן אדם אחד שמציע לי קצת אהבה, אני הולך על זה. מה שעושים במצרים נשאר במצרים. אף אחד לא ידע, עוד לא ניתנה תורה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יוסף עומד באופן מדהים בניסיון. תראו, נגיד, אני הייתי כותב את התסריט. אז מה היה הסצנה הבאה? יוסף, בגבורה עצומה, עומד בניסיון ומתחמק שמש את אדונו, ואז מה קורה? מה אתם אומרים? ואז, תקשיבו, זה מדהים, כל הכבוד לו. ואז פתאום הוא רואה למולו את אבא שלו, ואז הם נופלים זה על כתפי זה חיבוקים, the end. נכון? הוגן, לא? מה קרה בסיפור האמיתי? יוסף עומד בניסיון, ולמחרת בבוקר איך הוא מוצא את עצמו? בבית הכלא. שתבין, זה לא כלא בישראל שאתה עושה בגרויות, דוקטורט, מתחתן. זה כלא במצרים. תגידו, זה פייר זה? זו תורה וזו שכרה, אבל אדם עומד בניסיון, זה מדהים. זה מה שמגיע לו. איך זה יכול להיות? זה לא נגמר. גם שם בכלא, מלחמת הישרדות, כל אחד דואג לעצמו. יוסף דואג לאחרים, רואה שם את שר המשקים ושר האופים, ומתעניין בהם ופותר להם את החלומות, ויש לו רק בקשה קטנה. תעשו טובה. כשאתם יוצאים מפה, אומר לשר המשקים, זרוק איזה מילה למלך. אני חף מפשע, אני לא אמור להיות כאן. איך מסתיימת פרשת וישב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחם. תגידו, זה הוגן. שלוש דוגמאות. הוא עושה טוב ומקבל רע. תגידו, אדם שעובר מסלול ייסורים כזה, שחוטף מכות על ימין ועל שמאל, מה זה עושה לו? איזה מין בן אדם הוא אמור להיות? אני אגיד לכם, קודם כל, דתל"ש זה בטוח. אני האמנתי לאלוקים, אני קיימתי מצוות כיבוד אב, אני הייתי צנוע, וזה מה שקיבלתי? איך זה יכול להיות? מעבר לזה, יוסף אמור להיות אדם מריר, מתוסכל, חסר אמון באנשים, שהדבר המרכזי שהוא מחפש כל החיים, אתם יודעים מה? נקמה. לסגור חשבון עם אלה שהרסו לי את החיים. ובאמת אחרי 22 שנה, כשהאחים פוגשים אותו, אחד הרגעים, הדרמטיים בתנ״ך. כשהם לא מבינים מה יש למשנה למלך שעושה לנו כל מיני תרגילים, ואז הוא אומר להם את שתי המילים, אני יוסף. ופתאום נופלים להם כל הסימונים, והם בטוחים שמה הולך להיות סוף המשפט, אני יוסף ועכשיו תשלמו. ועכשיו הנקמה. ועכשיו אני אסגור את החשבון על כל מה שעשיתם לי. והם בהלם. הוא אומר להם, אני יוסף. נו חיבוק. מה שלום אבא? הם בהלם. איך יכול להיות בן אדם שעובר כאלה דברים והופך להיות אחד האנשים האצילים והמדהימים בהיסטוריה היהודית, בתנ״ך? איך? אני חושב שיוסף עונה בעצמו על השאלה הזו. משפט אחד. שהוא אומר לאחים, אחד הפסוקים המדהימים בתנ״ך. הוא אומר כך, אל תעצבו, כי מחלתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. בעצם מה שהוא אומר לאחים, מה נראה לכם? אני פה, כי אתם מחרתם אותי, טעות. אני פה, כי אלוקים שלח אותי. יוסף עובר חיים קשים, אבל המבט שלו על הדברים הוא זה שהחזיק אותו לא לשקוע. שמר את הראש מעל פני המים. יוסף זוכר לכל אורך הדרך, אני לא פה כי הם מכרו אותי, כי פגעו בי. אני פה כי אלוקים רוצה אותי כאן. יש לי תפקיד שעוד יתגלה יום אחד. יוסף מלמד פה דבר מדהים. לאדם יש את הבחירה איך יתפוס את עצמו ואת מה שקורה לו. יש אנשים שמאוד מחבבים את הפוזה של קורבן התמיד. מכירים? אכלו לי, שתו לי, לא נתנו לי הזדמנות, קיפחו אותי. למה הם עושים את זה? מה הם מרוויחים בפוזה הזאת? מה טוב בזה? כי אם אני המסכן האולטימטיבי, אז קודם כל, אין מה לצפות. תגידו תודה שאני נושם. יש לי דופק, זה כבר בונוס. מעבר לזה, זהו, אני על מי מנוחות. לא צריך להתאמץ, לא צריך לתרוח. ושום דבר, זה לא תלוי בי, זה לא אשמתי, אין מה לעשות. תשמעו, יש יתרונות בדבר הזה. יוסף בוחר באלטרנטיבה. אני לא קורבן, אני שליח. אני לא מסכן, אני בתפקיד. אני פה כי אלוקים רוצה אותי. זה נקודת המבט. זאת העין הטובה שאיתה יוסף מסתכל על כל מה שקרה לו, וזה מהפכני. זה מה שהציל אותו, ואולי גם יוכל להציל אותנו, כל אחד עם ההתמודדויות, עם הבורות שלו. וגם אני, אמר מי שאמר, חולם כמו יוסף, גם אותי זרקו לבור, ולכל אחד יהיו בחיים את הרגעים האלו. והוא צריך לשאול את עצמו, האם אני קורבן או שאני שלח? האם אני בתפקיד או שסתם נזרקתי פה? אני רוצה את הדוגמה מעולם החסידות, שנותן המחשה יפהפייה ליישום של מה שאמרנו עכשיו. המבט הזה שמרים את האדם. כולם מכירים את שני האחים, רבי אלימלך ורבי זושה, ששנה אחת מחייהם הם ערכו גלות. זה אומר שהם נודדים ממקום למקום, לא ישנים שני לילות רצוף באותה העיר. וקרה מה שקרה, הם הגיעו לאיזשהו מקום וחשדו בהם בפשע שהם לא ביצעו, והם מגלים את עצמם בבית המעצר, מבלים שם את הלילה בחברת כל מיני פושעים ועבריינים. בבוקר, כשרבי זושה מתעורר, הוא רואה את אחיו, רבי אלימלך, ממרר בבכי. אז רבי זושה אומר לו, אחי, אל תדאג, אנחנו עוד נצא מפה, יהיה בסדר. אומר לו רבי אלימלך, אחי, אני לא בוכה בגלל הכלב. אני בוכה בגלל משהו אחר. הוא מצביע על דלי, שהיה מונח שם בפינת התא. הוא אומר לו, תראה, מאז שעמדתי על דעתי, הקפדתי לפתוח כל יום בהתחברות לקדוש ברוך הוא, בתפילה. אבל היום אני לא יכול לעשות את זה. למה? בגלל הדלי. מבחינה מכבודכם, היה שם דלי שנועד לעשיית צרכים, אין שירותים. זה מה שהיה. יקדו על פי ההלכה, במקום שיש ריח רע, אי אפשר להתפלל. אז אומר לו רבי אלימלך, כל יום אני פותח בהתחברות להשם ובתפילה. היום אני לא יכול להתחבר להשם בגלל הדלי, לכן אני בוכה. אמר לו רבי זושה, אחי, בגלל זה אתה בוכה? תחשוב, כל יום אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי זה שאתה מתפלל. היום זה שאתה לא מתפלל, זה לא כי סתם אתה לא רוצה, אלא כי אתה שומר על ההלכה, על רצון השם, שאמר שכשיש ריח רע, אז לא מתפללים. אז מה יוצא? שאם כל יום אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי זה שאתה מתפלל, היום אתה מתחבר אליו על ידי זה שאתה לא מתפלל. נו, אז מה ההבדל? הסתמכו בה. אמרנו רבי אלימלך, נכון, צודק, תודה. הוא מתחיל לשמוח. ורבי זושה יחד איתו, ומשמחה מתחילים לשיר, ומשירה מתחילים לרקוד, רק כוסית להרים לא היה שם. אתם יודעים, שמחה זה דבר מדבק, לא רק קורונה. תוך 5 דקות, כל האסירים שם בתא נסחפים לריקוד סוער. ומי שעומד בחוט נדהם, זה הסוהר. מה נזכר? הכניסו פה איזה חומר? בלי שהרגשתי. מה עובר עליהם? אז תופס את אחד האסירים הגויים. הוא אומר לו, מה זה? למה אתם עובדים? אז הוא אומר לו, מצביע על שני יהודים, זה בגללם. טוב, בגללם, אבל למה? הוא אומר, תראה, אני לא מבין בדיוק, אבל הם אומרים שזה בגלל הדלי. בגלל הדלי, מה הקשר? כן, בגלל הדלי, הם אומרים שהם זכו. בגלל הדלי לאיזו השגה רוחנית, משהו שלא להם כל החיים. מה? כן, הם אמרו שהם מחלקים את החיים שלהם לחיים עד הדלי, ולחיים מהדלי. מה? היהודים האלה לא נורמליים. הוא נכנס לתא, אומר להם, יהודים חצופים? מה נראה לכם? אני אלמד אתכם לקח. לוקח את הדלי, מוציא אותו החוצה. רבי זושה פונה לאחיו, רבי אלימלך, ואומר לו, אחי קדימה, אתה יכול להתפלל. הסיפור הזה, זה בסיפור הקדלי. גם אנחנו בחיים, פוגשים הרבה רגעים, שמה נגיד, מבחינה מכבודכם, מסריח. לא טוב, לא מסתדר, יכול להיות מבחינה כלכלית, מבחינה רוחנית, מבחינה זוגית, מבחינה חינוכית, מבחינה הסעתית. יש תקיעויות בחיים. אבל אדם שיש לו את המבט, את האמונה, הוא מבין? זה לא משנה. כך או כך, אני מחובר בכל מקום, בכל מצב, ככה. אשרי העם שככה לו. אריאץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון מחב"ד, פנה את תשומת ליבנו לדבר מדהים במשפט שאנחנו מרבים לשיר אותו. אנא השם, כי אני עבדך. אתם אומרים את זה? בעלה. תגידו, שאלה לבנות. איך כותבים אנא? איך? היינו חושבים א' נון א', נכון? אנא, פליז. השם, כי אני עבדך. מה לעשות? תפתחו את התנ"ך, תראו שזה כתוב א' נון ה' נון. מה זה א' נון ה'? א' נון ה', מסביר אריאת פירושו, איפה? הוא אומר בשיר השירים, אנא הלך דודך, איפה? הפסוק בא להגיד, אנא השם, כי אני עבדך. אדם שמאמין שהוא עבד השם, שהעולם הזה מנוהל, מכוון, מדויק ממלא, זה לא משנה איפה תשים אותי, כי אני עבדך. ואני מקבל את זה באהבה, אני מסתכל בעין טובה על העולם, על המציאות, כולל על המקומות שאני מרגיש בהם תקוע. כולל המקומות שנראה שזה לא הולך. אבל השם טוב היה אומר על הפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד, שמי שהשם לנגדו תמיד, אז מבחינתו שיוויתי, הכל שווה. אם יש פקק, כנראה היינו צריכים עוד כמה דקות לעצור, לחשוב, להתבונן, להתעכב. אם עדיין לא התחתנתי, אם עדיין לא זכינו לילד, אם זכינו לילד והוא משגע אותנו. זה לא סתם, זה מכוון, זה מדויק. וכשניגשים ככה, כשמקבלים את הדברים בעין טובה ובאהבה, דברים נראים אחרת. אם נחזור ליוסף, זוכרים? את שלוש הדוגמאות שנתנו, הבחור עושה דברים טובים ומקבל סטירת לחי. לפעמים מגלים שבפרספקטיבה, במבט לאחור, אתה מבין דברים שלא קלטת קודם. אבא שולח אותו לראות מה שלום אחיו. הוא היה יכול להתחמק. אבל אנחנו יודעים שזה שהוא הלך, ואחים מכרו אותו למצרים, זה היה הדבר שהוביל בסופו של דבר אל מילוי השליחות שלו. להגיע למצרים ולעלות שם לשלטון. שתיים, אותה אישה שמעלילה עליו, הוא מוצא את עצמו בכלא. למה? הוא עומד בניסיון, מגיע לו עכשיו פרס ישראל. זה לא פייר, מה פתאום לכלא? מה הקשר? אבל זה שהוא ירד לכלא, זה היה הדבר שהוביל אותו לאן? אל ארמון המלך. זה ששר המשקים שכח אותו למשך שנתיים, זה היה קריטי ומדויק כדי שהוא ייזכר בו בדיוק ברגע הנכון, אחרי שפרעה חלם חלום, ואז יהיה את יוסף, כדי שיוכל לפתור לו את העניין. יש יהודי בארצות הברית ששמו רב יוסף יצחק יעקובסון. אחד המרצים היהודים הידועים בעולם, שווה לשמוע, דבר נפלא בעברית, באנגלית, ביידיש. שמעתי ממנו על חוויה לא נעימה שהייתה לו. הוא אמר, הזמין אותו לכנס שאמור היה להתקיים באיזשהו בית מלון בשבת. הוא ציפה, התכונן לשמפנלים, הרצאות. שעתיים לפני שבת, הוא ואשתו עם המזוודות יורדים לאוטו למצוא על המלון, זה היה באותה עיר. הטלפון שלו מצלצל. על הקו היה מנהל הכנס. הוא אומר לו, I'm very sorry. יש לנו שינוי בתוכנית, דברים יהיו אחרת. Don't come. אל תבוא. הוא אומר לו, מה? אל תבוא. שינינו תוכניות פעם אחרת. מה אל תבוא? עוד שעתיים שבת. אני פה עם המזוודות. לא עזר שום דבר. אמר לו, אל תבוא. הם נשארו תקועים בבית בשבת. הוא היה בהלם. איך עושים דבר כזה? תודיעו, חודש מראש. תודיעו, שבוע מראש. אבל שעתיים לפני שבת. לא היה להם אוכל. לדברה, שרו בבית. הלכו בלילה לאכול אצל חברים. חזרו. אומר אשתו הלכה לישון. הוא היה כל כך נסער, לא מצליח להירדם. איך עושים דבר כזה? מה? למה? כמה התכוננתי לכנס הזה? איך זה יכול להיות? 12, 1, 2 בלילה, לא נרדם. אומר לעצמו, נצא קצת החוצה. נקות את הראש, לנשום אוויר. הוא ירד במדרגות, הוא יגר בקומה שמינית, בניין במונסי. הוא ירד עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. השעה לא שבנות בוקר. קומה שלישית, הוא רואה בחור יושב על המדרגות, מחזיק את הראש בשתי ידיים. בחור לא מוכר, והדלת של הבית הסמוך היה, עד שהדירה הסמוכה היה פתוחה. הוא שואל את הבחור, רפתי מזה אוקיי? הכל בסדר? הבחור מזנק עם שוך נחש, ומתחיל לרוץ אל תוך הדירה. הרב יעקובסון אמר, הרגשתי שמשהו פה לא בסדר. אני לא יכול לעזוב אותו. רצתי אחריו. הבחור טורק את הדלת, אבל שנייה לפני שהיא נסגרת, הוא מספיק ככה להכניס את הרגל ולהיכנס אחרי הבחור. והבחור צועק לו, get out of here, תלק מפה. הוא רוצה לראות בזווית העין, היה שם שולחן במטבח, והיה עליו כמה חפיסות, וליד זה ערימה של גלולות. לקח לו שנייה וחצי להבין מה כמעט עומד לקרות פה. והבחור קופץ ודוחף, נסה להדוף אותו החוצה. והוא דוחף אותו בחזרה, התחיל שם המאבק. רבי יעקובסון, תראו, יהודי גדול, יש עליו, תפס את הבחור, הושיב אותו על הספה, והבחור פורץ בבכי. הוא רוצה לספר כמה החיים שלו גרועים, ואין לו עתיד, ואין לו תקווה, ושום דבר לא הולך, ואף אחד לא אוהב אותו. הוא יושב איתו שם הדור הבוקר. שבע בבוקר הוא לוקח אותו אליו הביתה, וכל השבת, הבחור היה עם הרב יעקובסון ואשתו, הוא אמר, עשינו לו שם סמינריון, הצלנו את החיים שלו. הוא אומר, מוצאי שבת, פתאום הבנתי. זה לא שביטלו לי את הכנס, פשוט העבירו אותו ממקום למקום. תראו, זה סיפור נורא יפה. אתם יודעים מה הבעיה? שבחיים זה לא תמיד שבמוצאי שבת, אתה כבר מבין את כל מה שהיה בשבת. לפעמים זה לוקח הרבה שנים, לפעמים זה לוקח חיים שלמים. לפעמים זה רק אחרי 120. ועדיין, אדם שהולך בחיים עם העין הנכונה, עם המבט הזה של האמונה, גם אם אני לא מבין, אבל אני יודע שיש פשר ויש תשובה ויש סיבה, זה נותן כוח אדיר. ואני אספר לכם עוד דבר אחד. יש לי פעם בשבוע, ביום רביעי, תוכנית ברדיו, שה-8.92.5 FM, תקשיבו, כבר כמה שנים, ואני מספר שם כל מיני סיפורים, רעיונות, תובנות, סיפרתי את הסיפור הזה. שסיפרתי לכם הרגע. זה היום רביעי בלילה, יום חמישי בבוקר, התקשרת אליי מישהי. אומרת לי, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי אליזה שחר, מבאר שבע. שלום אליזה, מה אני יכול לעזור לך? היא אמרה, שמעתי אותך אתמול בלילה ברדיו. סיפור הזה, על המרצה והכנס והבחור, ואני חייבת לספר לך מה קרה לי. מה? היא אמרה, לפני 20 שנה, בעלי ואני, הלכנו ערב אחד לחברים. אנחנו מגיעים, נשארנו בבית שלושה ילדים, בן 9, בת 10, בן 12, איש ינים, ילדים גדולים. אנחנו מגיעים לחברים, ויש לי פתאום איזו הרגשה בלב שמשהו רק קרה. אמרתי לה, לי אברהם, אנחנו חייבים לחזור הביתה. אמר לי, עליזה, מה לחזור? הרגע, הגענו. אני אומרת לך, משהו קרה בבית, חייבים לחזור. אמרתי, עושה צחוק, אנשים מחכים לנו, מה? התעקשה. לא עזר. בסוף תמיד עושים מה שאישה אומרת, נכון? לקחו מונית, חזרו הביתה. מגיעים לבניין, מתחילים לעלות במדרגו, עולים עוד קומה, עוד קומה, מתקרבים לבית שלהם, ומרגישים משהו מוזר, ריח לא טוב. פותחים את הדלת, ומגלים ריח חריף של גז. התברר שבמטבח נקרע הצינור של הגז, וכל הדירה הייתה מוצפת בריח של גז, והילדים ישנים. מהר? סגרו את הברז של הגז, פתחו חלונות, הוציאו את הילדים החוצה, הצילו אותה. אמרתי לה, עליזה, וואו, סיפור מדהים. היא אמרה לי, חכה, עוד לא הגעתי לפואנטה. היא אמרה, טוב, מה הפואנטה? היא אמרה, חצי שנה אחרי זה, שמעתי בחדשות על אסון שהיה בירושלים. היה דבר דומה, בבניין דירות, שמישהו חזר הביתה בלילה, וגם היה דליפת גז, והוא נכנס הביתה, והיה שם פיצוץ אדיר, החריב חצי בניין, הרגו אנשים, נפצעו. מה קרה? היה חושך. אז מה עושה? אז הוא דליק את האור. ברגע שדליק את האור, היה ניצוץ. היה ניצוץ. יש גז, פיצוץ, עלה חצי בניין, אסון גדול, נהרגו אנשים. אמרה לי עליזה שחר, כשבעלי ואני חזרנו, אנחנו לא הדלקנו את האור. אנחנו אף פעם לא מדליקים את האור, כי אנחנו עיוורים. אני עיוורת מלידה, בעלי עיוור מגיל 3, אנחנו לא מדליקים אור. ברוך השם, נולדו לנו ילדים בריאים, רואים. בכל השנים, אמרתי לעצמי, עליזה, איזה גורל אומלל יש לך. להיות עיוורת, כל כך קשה, לחיות ככה, ולגדל ילדים. למה אלוקים? אפיל עלייך את כל זה. אבל בלילה הזה, כך היא אמרה, הבנתי. זה היה הדבר שהציל את החיים שלנו. היא סיימה ואמרה, מאז חלפו 20 שנה. היום ברוך השם, שנחדים, כי הרבה נחת, טוב לי בחיים. שמעתי אותך אתמול בערב, אמרתי, אני חייב לספר לך את זה. אז שמור אחרי זה ביום רביעי סיפרתי גם את הסיפור הזה. ואני יודע, אפשר לשאול עוד הרבה שאלות, טוב, אז למה בכלל הייתה דליפת גז? ואנחנו לא יודעים להבין את הכל. אבל יש לנו תמיד את הבחירה עם איזה עיניים. נסתכל על העולם, נסתכל על החיים, נסתכל על המציאות. ואנחנו נמצאים עכשיו בפתח של שנה חדשה. ויש סגולה נפלאה לעבור את הדין. אני מבקש לחתום בה את הדברים שלנו בערב הזה. המשנה במסכת אבות אומרת, דע מה למעלה ממך. רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים אומר דרוש על המילים האלה. הוא אומר ככה, דע מה למעלה ממך. כלומר, תדע לך שהאופן שבו מסתכלים עליך בשמיים, אתה יודע ממה זה נובע? את יודעת במה זה תלוי? זה ממך. אם אדם מסתכל על העולם בעין רעה, הוא יודע להגיד מה לא בסדר, מה לא טוב, מי פישל, שיהיה בטוח שגם עליו יסתכלו ככה בשמיים. הוא פישל, כי כל אחד יש לו את החסרונות ואת החולשות שלו. אבל אם בן אדם יסתכל בעין טובה, יסתכל בעין טובה על עם ישראל, יסתכל בעין טובה על התקופה שלנו, יסתכל בעין טובה על עצמו, על בן או בת זוגו, על הילדים, על ההורים, על האולפנה, על עצמנו. אם הוא מסתכל במבט של חמלה, של אהבה, של חסד, של רחמים, גם עליו יסתכלו ככה משמיים. אני רוצה לברך את כולנו, שנהיה מאלה שמוסיפים מבט טוב על העולם, כי מקטרגים, יש ברוך השם הרבה. אין צורך במתנדבים נוספים. האנשים שלמדו זכות, שיצביעו על מה שטוב, שיחריעו את העולם, ואת עצמם, לקף זכות, שיזכה בעזרת השם. תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה רבה לרב יוני.